חמש בערב, השוטר הטוב.
שלום, אני אריה אלדד ואני היום השוטר הטוב. שלמה שריד, אחד מפעילי צו 9 שהפגינו וחסמו מסעיות סיוע לעזה, נכלל באחת מהרשימות האמריקאיות של מתנחלים אלימים שהוטלו עליהם סנקציות. שריד, כך ידוע היטב לאמריקאים, אינו מתנחל אלים. הוא רק הפגין וחסם מסעיות שסיפקו עשרות אלפי טונות אספקה ישירות לחמאס. הבעיה הייתה כמובן עם ממשלת ישראל, שלא מחתה בחריפות על הסנקציות בכלל ועליו בפרט. אבל שלטונות צהל הגדילו ראש והגדילו לעשות ואישור את שריד משירות מילואים. הוא ניהל מאבק משפטי והצליח, והיום התבשרנו כי הוא חזר לשרת כצלף בסיירת גולני. תודה לבתי המשפט ולצהל שהבינו ששגה. מה שמטריד כמובן הוא שאלפי הסרבנים, סרבנים, לא תעזור להם מכבסת המילים של הפסקת התנדבות, הם לא הושעו משירות מילואים, גם לא אלה שחתמו מראש על התנדבות לשנה, והודיעו באמצע שהם מפסיקים, וזו עבירה פלילית, כמו סרבנות, וגם לא אלה שארגנו את הסרבנות, והרי זו לשון סעיף 109 לחוק העונשין. מי שהסית או שידל אדם חייב בשירות בכוח מזוין שלא ישרת בו, דינו מאסר 5 שנים. ואני מדלג, ובעניין העריקה לרבות מי שמשרת לאחר שהתנדב לצבא ההגנה לישראל לפי הוראות סעיף 17 לחוק שירות ביטחון. את שריד ישעו מיד, אך מבין האלפים שחתמו על הפסקת שירות וארגנו את ההחתמות, יש אולי אחד או שניים שעניינם עודנו בבירור, וגם זה רק אחרי סערה ציבורית. סוף דבר טוב. צהל התעשת וחזר בו, ושריד יכול שוב להרוג מחבלים בעזה. בהצלחה.
5 בערב, השוטר הרע.
שלום, אני בן כספית ואני יום השוטר הרע. היום במהלך מחאה בכיכר גורן בפתח תקווה, הגיעה למקום חברת מועצת העיר ששייכת למחנה הביביסטו חרדלי, התפרעה, תקפה מפגינים, קרא להם בוגדים, העיפה את הטלפון הנייד של אחד מהם, וכל זה צולם ורץ ברשת. אבל השוטר הרע שלי לא מכוון אליה. היא פחות מטרידה אותי, אני עוקב אחרי התנהגות הצד שלה, ובואו נגיד בעדינות שהיא לא ממש חריגה. השוטר הרע מיועד לזו שהעיפה לה את כיסוי הראש מהראש. מדובר באישה דתייה, העפת כיסוי הראש היא לא רק תקיפה פיזית, היא גם תקיפה סמלית, וזה מעשה מיותר, מטופש, אלים, מזיק, חסר כל תועלת. מעשה שפועל הפוך ממה שצריך. כי כפי שאני אומר, כותב מטיף צועק ומצייץ כאן כבר שנתיים. צריך להתרחק מכל סוג של אלימות, מצל צילה של אלימות, מרמז של אלימות, ואפילו התכתבות או רומן מחתרתי עם אלימות. בלי תירוצים, בלי נסיבות מקלות, בלי אולי ובלי אבל. פשוט לא להתקרב לשם. ובטח לא לכיסוי ראש של אישה שומרת מסורת. תודה על שיתוף הפעולה.
עכשיו, ב-103 FM, 5 בערב, עם בן כספית ואריאל דד.
שבוע טוב.
כן, שיהיה שבוע טוב באמת. הגיע הזמן.
במתח, בחרדה באמת, לקראת תקיפה אפשרית?
אין לי אפילו...
זה קצת מוגזם מה שעושים לציבור, שמתרחשים כל הזמן את תרחישי יום הדין?
אני לא במתח, ואני אפילו לא מוטרד. הבעיה היא שאני קצת מוזר בהקשר הזה, ואני כן מבין את הציבור. תשמע, אני לא רואה שאנשים, אתה יודע, מסתובבים פה תרוטי עיניים וחברים, אבל כן, אנחנו חיים באי-וודאות. זה פחות או יותר גם המטרה של אויבינו, שנחיה עכשיו באי-וודאות. אני חושב שאנחנו מטרה של מבצע השפעה גדול, עם כל הרמזים ודברים שכן עשינו ולא עשינו, ופה ושם. חבר'ה, תקפצו לנו, תגיבו, נחשוב מה לעשות, ונראה מה יהיה בסופכם, כי לנו בסוף יש הרבה יותר כוח.
שאלה הקשה מאוד היא האם ישראל צריכה לעשות פעולת מנע כשהיא רואה הכנות לירי טילים לא יודע מה, לפלישה של מיליציות מירדן. צריך לעשות תקיפת מנע? זה הייתה הדוקטרינה שלנו תמיד.
שאלה טובה. אני לא מספיק, אם יש אפשרות לעשות תקיפת מנע ולמנוע אסון, צריך לעשות אותה. אבל אני לא חושב שאנחנו נמצאים באירוע הזה של ששת הימים, שבה באמת מדינה מאוד קטנה, מאוד מבודדת, מוקפת בדיוויזיות שריון וכולי. פה, תראה, פלישה אין, לא תהיה פלישה. כשאתה מוכן כל כך, מי יפלוש? היחידים שיכולים לנסות זה רדואן, וזה, אני לא חושב שנסראללה כזה דביל. הם יכולים אגב לקחת לאיזה שעתיים או שלוש איזה קיבוץ או איזה, או איזה נקודה מפונה, אבל זה לא יגיד, לא ייתן להם כלום, כי זה יאלץ את צהל לפלוש ללבנון ואולי אפילו לפרק את בירות. מיליציות, בוא נאמר, אם המיליציות נכנסות לירדן אפשר להשמיד אותן מהאוויר. אתמול גדעון סער בפגושת העיתונות אמר שצריך לתקוף עכשיו באיראן תקיפה מסיבית, כולל לתשתיות נפט ותשתיות גרעין. עכשיו, קצת גדול עליי, אני מודה. אני מאלה שחושב שאוהבים את האוהבים, לא, אני לא, אני, אתה מכיר אותי בקטע הביטחוני, אבל הדבר הזה קצת גדול עליי, לא יודע, אולי עליך לא.
אני בעד, דיברנו עם המדרור ביום שישי, הוא אמר, גדול עלינו.
וואלה?
כן, כן.
לא, שמע, לא, תראה, חימושים, בריתות, שמע, זה חתיכת אירוע, זה לא להגיד, בואו נתקוף. אבל בגדול צריך להרוג את כולם, אתה מסכים איתי?
בואו נתקוף, ואחר כך נשמע חדשות.
עכשיו, 17:00, עם בן כספית ואריאל דד.
עורכים ופיקים אסף נבו ושר פלסנר, אחרי לשידור שקד וולפין, התעוררנו הבוקר לפיגוע בחולון, פיגוע דקירה עם שני נרצחים, רינה דניב בת 66 ועוד אדם כבן 80. ערן קרמל, שלום.
שלום לך, ערב טוב.
שלום, ערב טוב.
חודש בכיר.
לא יודע אם אפשר להגיד טוב.
כן, לא ממש טוב.
הברכה היא תמיד לעתיד.
חובש בכיר יחידת אופנועים מדה, ספר מה ראית, מתי הגעת לאירוע, מתי הזיקו אתכם, כמה זמן בעצם זה היה אחרי האירוע עצמו להערכתך, ומה ראית?
אז הקריאה במוקד מגן דוד אדום התקבלה סביב השעה 7:30, אני גר בסמוך לזירה, פצתי על ידי המוקד של מדה, עם אופנוע של מדה לזירה. הגעתי לזירה הראשונה מבחינתנו, שאני מקווה שהיא הייתה הזירה האחרונה, אבל הזירה הראשונה לרחוב ראשי במשה דיין בחולון. שם שוטרים, קצין משטרה, התחיל לטפל בפצוע קשה, קצין בפני שזה אזרח, וכבערך 10-15 מטר ממני המחבל, המנוטרל. תוך כדי טיפול וביצוע פעולות החייה באותו פצוע, התחלנו להבין שכנראה שיש לנו זירות נוספות, שהגיע נהיה טיפול נמרץ ראשונה של מגן דוד אדום, שהחליפה אותי בפעולות האחיה על הפצוע הראשון. חזרתי לאופנוע והתחלתי סריקות. בתוך הפארק התארתי זירה נוספת. שם היה פצוע מבוגר, פצוע קשה.
איש לא קרא לך אליו, אתה סרקת ומצאת אותו בעצמך.
אנחנו הבנו ממידע שהתקבל במוקד שכנראה יש לנו פצוע נוסף שאנחנו מחפשים אותו. ותוך כדי חיפוש של אותו פצוע הצלחנו לאתר זירות נוספות. זירה נוספת שבה באמת פצוע קשה ופצוע אחת אנוש, גם קבעו לצערי ולצערנו את מותה.
מה המרחק בין הפצועים האלה בתוך הפארק?
בין כל זירה כבערך 200 מטר, כל הזירה, כל הגזרה הייתה בערך חצי קילומטר. שם באמת טיפלתי בפצוע קשה, בפצוע האנוש לא היה הרבה מה לעשות. הגיע צוות נהיה טיפול נמרץ נוסף להחליף אותי בטיפול באותו פצוע קשה בתוך הפארק. חזרתי לאופנוע כי ידענו שיש פצוע נוסף ממידע שהתקבל. חיפשנו אותו.
מה זאת אומרת מידע שהתקבל? כאילו, אולי הפצועים שטיפלתם בהם?
היה מידע ספציפי בתוך המוקד שידעו שיש פצוע, גם ידעו לתאר אותו פצוע, שבדיעבד אנחנו מבינים שהוא היה הפצוע הראשון שהיה דקור. יצאתי לסריקה נוספת ומצאתי אותו בתוך חניון נגד, שם הוא הסתתר, הוא נתקר מחוץ לחניון.
אוקיי, אני שמעתי את מנהל חניון נגד שמספר על זה מהזווית שלו, שהם ירדו, ראו אותו ישב שם על איזה ספסל ליד החניון, התחילו לטפל בו ואז אתם הגעתם,
ואז אתם יכולים, ואז אתם יכולים לחבר את הנקודות שהם התקשרו ותראו אותו, ואז בגלל זה ידענו מה אנחנו מחפשים בדיוק. הוא היה בהכרה, הוא היה פצוע בינוני בהכרה.
הוא סיפר שהוא היה בהלם, המנהל אגד.
כן, אני לא אכנס לפירוטים המלאים, אבל זה מה שחיבר לנו את המידע שיש לו פצוע בהכרה, בינוני, ידעו לתאר לי אותו, והוא היה צעיר, וכל הפצועים שטיפלתי בהם היו פצועים מבוגרים. בגלל זה הבנו שיש לנו עוד זירות ועוד זירות. גם שם, שסיימנו לטפל, יצאנו לסריקה לחפש נפגעים נוספים, לראות אם אנחנו מפחסים זירות נוספות, ולמזלנו כמובן לא היו זירות נוספות.
הזירה, זירת הפיגוע הזה, היא במרחק של דקות ספורות נסיעה מבית חולים. איזה שיקולים צריך לעשות כשמחליטים איזה טיפול לתת בשטח, ומתי מעמיסים ונוסעים כמה שיותר מהר?
אז זה שיקולים של כל פרמדיק שמגיע, לכל פצוע כזה הגיע צוות טיפול נמרץ ופרמדיק, ולא, יש את השיקולים של מרחק פינוי, זמן טיפול, כמות נפגעים, ויש הפעלת שיקול דעת עם המוקד. אני לא אתן כמובן לכל שיקול ושיקול, אבל קחו בחשבון, אנחנו מדברים על שעה מוסה מאוד לשיקול לאיזה בית חולים לפנות. אז הבית חולים הקרוב קיבל כמובן את מרבית הפצועים.
תגיד, אני כחולוני לשעבר שואל, באיזה פארק זה קורה?
אם אתה מכיר את חניון אגד, תחנת דלק היובל, על רחוב משה דיין, יש שם גינה חדשה יחסית מאחורה.
גינת הפסלים אומרים לי.
נכון, 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 גינה מקסימה.
וזה לא מקום שבבוקר יש בו הרבה אנשים שעוברים, אם אני תקן אותי.
אז יש שם שביל אופניים ומסלול הליכה שהם גם יחסית חדשים. בעוד פעם, אני חולוני מהשכונה הזאת, בגלל זה אני יודע. וכנראה שאותם אנשים גם בתוך הפארק היו במסע טיול. מכתבה שראיתי של אותו פצוע בינוני, גם הוא אמר שהוא הסתובב עם הכלב שלו, בחור הצעיר.
רן, תודה. רן קרמל.
תודה רבה.
תורות טובות.
שיהיו תמיד בשורות טובות.
אני נקווה. שלום לאתי מוסקוביץ'.
שלום, שלום, ואין שלום.
שלום את, לך. לפי מה שמסבירים לנו, אנשי ההפקה, את הכרת את רינה דני ואת הנרצחת, לימדת אותה בתיכון למבוגרים.
למדתי אותה בתיכון, לפני זה הכרתי אותה, בנות שלנו היו חברות ביסודי, ואחר כך נתחברנו בקבוצת סבא סבתא סיפור האמיתי, היא המנהלת יחד איתי, ובנוסף, לפני 4 שנים, משהו כזה, לפני הקורונה, התחלנו ללמוד יחד בתיכון עתידים לאזרחים ותיקים.
מה לומדים? מה לומדים בתיכון עתידים לאזרחים ותיקים?
מה שאתה רק רוצה. אינפורמציה, אינטליגנציה כללית, לא משהו איזה. לומדים היסטוריה, לומדים פסיכולוגיה, לומדים משפטנות, הכל, מה שאתה רוצה, ספרות.
אז תספרי לנו קצת על רינה פשוט.
רינה, זאת בחורה, רינה, אני לא יכולה לדבר בשל הבא, אני מצטערת. זאת בחורה שרק טוב עשתה לאנשים. אתה צריך משהו טוב, רינה, מיד, בלי לחשוב פעמיים, בלי כלום, אתה בא ועוזרת ונותנת ומקיים ועושה הכל. התנדבה את זה כשישים, התנדבה אצלנו בסבתא שורדת, שרקנו למיליון חיילים בזמן התחלת המלחמה, לילדים שמפונים, מה לא. את אהבה ספרים, הנשימה שלה הייתה ספרים. מאוד אני יכולה להגיד לך, אין הרבה אנשים כאלה, היא ממש מדור הנפלים, אין אנשים כאלה. יש עירה שלוש ילדים, שתי בנות ובן, יש עירה נכדים ונכדות, יש עירה בעל פצוע, וכואב הלב אך שהיא נרצחה ממש, בסגרת יום יום, הם היו הולכים כל בוקר את המסלול הזה, היא ובעלה.
את גרה שם בסביבה?
אני גרתי, אני עכשיו עברתי למקום אחר, אבל גרתי בסביבה, כן.
ופתאום לדבר עליה, כמו שאמרת, בלשון עבר, זה חתיכת שוק.
נכון, ושוק, אני מסבר בבוקר וחצי ששמעתי בטלוויזיה, התחלתי להתקשר אליה ולבעלה, ואף אחד לא עונה, והתחלתי לפחד שזה מה שיקרה.
כי ידעת ששם הם מטיילים? שם הם הולכים בבוקר?
סליחה, אני צריכה לעלות על הרכבת, אני מצטערת.
אבל אנחנו מודים לך.
אם אתה יכול
עוד 10 דקות
להתקשר,
ביי.
מודים לך, ביי.
תודה רבה. שלום אבי.
אני נשארתי בלי רכבת, אני על הקרקע.
כן, לפעמים אני רוצה לעלות על רכבת שתיקח אותי לעולם אחר, אבל אין. תגיד, יש לנו פה יום עמוס כרגיל, בוא נתחיל מטוסי צהל, תוקפים מפקדות של חמאס, בית הספר חסן סלאמה. חסן סלאמה זה מי שאני חושב שהוא? כנראה שכן בעזה.
היה אחד ב-48 ואחד בספטמבר השחור, שנקרא על שמו.
חסן עלי סלמה.
חסן סלמה על יד רמי המפקדה שלו, היה מפקד כנופיות ב-48.
יש אחד כזה,
עם השם הזה,
חסן עלי סלמה, בכלא הישראלי, והייתי אצלו בתא. אבל זה סיפור אחר, דבר אשכנזי.
טוב, בואו נעשה קצת סדר במה שקורה בעזה.
תעשה.
הציבור יתחיל להבין מה קורה. צהל מפעיל לחץ על המחבלים שנמצאים בתוך המנהרות. איך הוא מפעיל להם לחץ? בצורה מאוד פשוטה. אחד הדברים שהוא עושה, הוא משבית את אותם קולטי שמש שיש על גגות עזה, שמספקות בעצם את החשמל למנהרות. וברגע שאין חשמל למנהרות, ואין איך, דרך להזרים קצת אוויר, וגם לקרר שעד את החבר'ה שנמצא מתחת לאדמה, הם פשוט עולים על פני האדמה. והם עולים ומנסים לבנות תשתיות בתוך אותה מחצות שיש בעזה. אנחנו רואים את זה בבית הספר, במרפאות, אנחנו רואים גם את רמטכ"ל החמאס, דף שיצא החוצה, ובעצם בדרך הזאת ישראל יכולה לבוא ולחסל אותם דרך האוויר. אנחנו רואים את זה כמעט על בסיס יומיומי, חיסולים כאלה, בכל רחבי עזה. אני יכול להגיד לך שבשעות האחרונות דובר צהל בערבית קרא לציבור באזורים ליד צפונית לרפיח ודרומית לחניונס לעזוב את הבתים שלהם ולצאת החוצה לכיוון האזורים ההומניטריים, כי צהל מתכוון לבצע פעולות שם בשעות או בזמן הקרוב. ולכן הלחץ כרגע הוא מוגבר באותם אזורים, באותם מקומות, באותם מנהרות, ואני יכול להגיד לך שקצב החיסולים של אותם מחבלים שיוצאים מהמנהרות הוא די גבוה בימים האחרונים, בשבועות האחרונים.
אמרת מנהרות, וראינו את התמונות של מנהרת הרכב הגדולה ברפיח על ציר פילדלפי, מתחת לציר פילדלפי, ממש מתחת לאפם של מגדלי התצפית המצריים.
נכון, אנחנו מדברים על אחת מתוך 20 מנהרות, אולי כנראה יותר מ-20 מנהרות שצהל חשף במהלך התמרון בפילדלפי. אגב, המנהרה הזאת נחשפה לפני כ-10 ימים כדומני, וממחישים, אתה רואה את ההמר שהוא חוצה את המנהרה הזאת, גובה שמעל 3 מטרים, רוחבה כמעט 3.5 מטר כמדומני, ובהחלט כלי רכב גדול יכול לעבור בה ולהכניס ציוד מתחת לפני הקרקע. זה בדיוק העניין שצהל חוסק עכשיו יותר ויותר מנהרות בפילדלפי, חלק הוא אותם אותם, חלק הוא משמיד אותם בפיצוצים, והמטרה היא גם ליצור איזשהו מערכת שבה צהל קודח בתוך, בצד מסוים של הפילדלפי, מאות, אם לא אלפי בורות, עם מכניס לשם אמצעים אלקטרונים, שבמידה ומישהו ינסה עוד פעם לחפור מנהרה, או שיהיה חלל נוסף, אותם סנסורים דווחו לאחור על המסעות של מנהרה כזאת.
תשמע, אני רואה שרבים, יש גם חלק לא גדול מחבריך למקצוע הצבאי, וגם רבים בקהל הביביסטי מנצלים עכשיו את החשיפה הזו של המנהרה להזדעזע, והנה אתם רואים, אמרנו לכם שאסור לצאת מפילדלפי.
מזכירים את מה שאמר ישראל זיו, שרפיח זה בסך הכל ספין, שאין שם איזה עניין צבאי.
בכל מקרה, אני העליתי עכשיו סרטון של מהמהדורה המרכזית של ערוץ 12, זה היה ערוץ 2, ב-2008, אני אשלח לך אותו, אריה, כי אתה לא בטוויטר, שמראים איך מעבירים שם עגלים במנהרות ענק מתחת לפילדלפי, שהיו אגב גם כשאנחנו היינו על פילדלפי. בסוף, תקן אותי אבי, אם אני טועה, מנהרות אתה צריך פשוט להשקיע את המיליארדים ולבנות את המכשול שאנחנו בנינו בצד שלנו. אני לא מדבר על העל-קרקעי שפרצו, אני מדבר על התת-קרקעי, פשוט קיר מתכת ובטון עם סנסורים שנותן לך את השליטה לדבר הזה, אחרת זה מתחת לאדמה, כאילו לחפור הם יודעים.
חד וחלק, צריך לרדת קיר שירד עם סנסורים לעומק של 50 מטרים, אולי קצת אפילו יותר, ויתן בעצם את האינדיקציה בכל פעם שחופרים מנהרה, או שבכל פעם שיש איזו תנועה, להזכיר לך שכשצהל היה בלבנון, בפילדלפי, פוצצו גם מוצבים של צהל מתחת למוצבים.
את מוצב תרמית, ודאי.
נכון.
מוצב תרמית, ובאלוף היה פגיעה, ואנחנו זוכרים את בדיוק את העניין הזה, וחיילים נהרגו וחיילים נפגעו, אז גם כשאתה על הקרקע, אפשר לפעול מתחת הקרקע, ולכן מה שמערכת הביטחון בא ואומר, חבר'ה, צריכים פה לעשות פעידות משולשת, אמריקאי, מצרית ואנחנו, שבה אנחנו ניצור באמת חיץ בין מצרים לבין רפיח, בצורה הרמטית שלא ניתן יהיה לחפור, ואגב,
זה מילים
סנסורים הרמטית. חבר'ה, תעצרו שנייה, תעצרו, אבי תישאר על הקו. פקד א', שלום.
שלום לך.
פקד א',
כן, אני איתכם, אחר הצהריים טובים.
אחר הצהריים טובים, היה לך בוקר צפוף בעבודה, אתה השוטר שבעצם סיים את האירוע ונטרל את המחבל, ספר לנו, איך אתה מגיע לשם, מתי קוראים לך, עברת במקרה, הזיקו אותך?
אז הגעתי לשם באמת במקרה, בדרך לתחנה, יחד עם הרמצל, נסיעה שגרתית שלנו מהבית לכיוון התחנה, על רחוב משה דיין, מצד ימין, הבחנתי בסוג של קטטה, לא הבנתי בדיוק מה קורה. ירדתי מהרכב, ראיתי פשוט את החשוד, שהוא מתיח אדם מבוגר לעבר רכב חונה, ומתחיל בריצה, ירדתי מהרכב, התחלתי לרוץ אחריו, תוך כדי שאני צריך לו לעצור. ברגע שהוא שמע אותי, הוא הסתובב לאחור, ראיתי שהוא מחזיק כלי חד ביד, בדיעבד עכשיו אני יכול להגיד לך שזה סכין שהיא מגועלת בדם. ברגע שהבחנתי בחפץ חד ביד שלו, שלפתי את האקדח וצעקתי לברוק, זרוק את הסכין, זרוק את הסכין. החשוד התחיל להתקרב אליי, הלכתי לאחור, צעק עוד איזה משהו בערבית שלא הבנתי, הוא נעמד מאחורי פח עירייה, פח שהיה על הרצפה. ברגע שהוא דחף אותו הצידה, הוא התחיל לרוץ לכיווני, תוך כדי שנצטרך לו לזרוק את הסכין. הרגע שהוא היה במטרים ספורים ממני, ביצעתי ירי, הוא נוטרל, נפל, הרחקתי ממנו את הסכין, התחלנו לסגור שם זירה, הגיעו עוד כוחות, ואחר כך מהכוחות שהגיעו, מהקשר, הבנתי שבעצם הנקודה איתי זה האירוע הסופי איתו, ובעצם הוא עשה סוג של מסע הרג עם כמה זירות.
אתה בעצם במו ידיך עצרת את מסע הרג, לך תדע כמה עוד הוא היה מספיק לפגוע. בהמשך אם לא היית עוצר אותו.
כן, זה נכון, לא יודע מה היה, איך זה היה מסתיים אם לא היינו שם, אבל אני יודע שחתרנו למגע, חיסלנו את המחבל, אבל לצערי יש שתי אזרחים שנרצחו ועוד מספר אזרחים שנפגעו. בסוף עשינו את העבודה שלנו כשוטרים, בשביל זה אנחנו שמים את המדים כל בוקר, בשביל זה אנחנו מגיעים לעבודה, לאירועים כאלה, להגן על התושבים. אנחנו נמשיך לעשות את העבודה שלנו.
תגיד, כמה זמן בעצם מרגע שאתה מבין שיש אירוע ועד הרגע שאתה מסיים אותו, זה עניין של שניות או דקה, היה גם בירדף, הוא ברח, הוא צעק, הוא אמר משהו?
לא, אני רצתי אחריו, מהרגע שפרקתי מהרכב עד רגע הניטרול, עוד פעם, באירועים כאלה אתה מאבד את תחושת הזמן, אבל אני מעריך שזה עניין של חצי דקה במקסימום, 40 שניות.
ומיד שאתה רואה אותו עם הסכין המגועלת באדם וזה, אתה מבין, זה כבר אין ספקות, לא צריך להיות בטוחים, כי כבר קרו הרי אירועים טרגיים מאוד בהקשרים כאלה. זה פה ברור, יש לנו פה פיגוע, פשוט פיגוע בהתאבות.
לא, בשלב הזה אני עדיין לא יודע אם זה מחבל, אם זה פיגוע. יש גם אירועים פליליים שאנשים מסתובבים עם סכינים, אבל כשוטר אתה מגיב לאותו אירוע באותה צורה, כן? אתה פשוט חותר למגע כדי לסיים את האירוע, כדי שאנשים נוספים לא ייפגעו. אחר כך שהבנתי שיש לנו עוד זירות ושזיקו אותו ומצאו עליו תעודת זהות של הרשות הפלסטינית, הבנתי שמדובר במחבל.
פקד א', יישר כוח. ב', שאלה אחרונה, רגע, יש הבדל בהוראות שלך או ב-DNA שלך אם זה פלילי או לאומני מחבל מבחינת הניטרול, המהירות שבה אתה יורה, שבה אתה מפסיק בכל מחיר את הדבר הזה?
לא, יש לי סמכות שימוש בנשק לצורך הגנה עצמית, זיהיתי אמצעי כוונה ויכולת, צמצם דווח, מרכז מסה, ניטרלנו, סיימנו, בין אם זה פלילי, בין אם זה פחאי, כל נושא פחאי ברגע שאתה יודע שזה פחאי, אם מראש אתה יודע שזה פחאי, זה עניין של דווחי ביטחון. אבל ככה, השימוש בנשק ואותו שימוש בנשק, בסוף הייתי צריך להגן עליי ועל הסובבים אותי.
פקד א', תודה רבה גם על השיחה וגם על המעשה.
תודה רבה לך. אבי אשכנזי, אתה עוד איתנו?
כן,
איתכם. מה החסרנו?
מה עושה מחבל מסלפית דווקא בפארק הזה בחולון? מישהו כבר יודע למה הוא הגיע דווקא לשם?
לא, זה בדיוק מה שנבדק כרגע על ידי השבק. קודם כל רוצים להבין מתי הוא הגיע לשם, הערכה שהוא הגיע לפני מספר ימים. שתיים, מי עזר לו להגיע לשם? ושלוש, מי הפעיל אותו? האם הוא פעל על דעת עצמו, או שמישהו תמך בו והוביל אותו, ושכנע אותו לבטל את הפיגוע? כל הדברים האלה נבדקים כרגע על ידי שבק ועל ידי צהל, שהגיעו לבית של החשוד הזה, של המחבל, של המחבל. בסלפית, אגב, גם מיפו את הבית באותה הזדמנות כדי שירסו אותו כבר בזמן הקרוב.
טוב, מה חסר לנו עוד בסקירה הביטחונית היומית? אני כבר לא זוכר על מה דיברנו. בוא'נה, יורים רקטות, החבר'ה עוד יורים רקטות לאזורים, בוא נאמר שבעדינות שיש בהם גם בסיסים של חיל האוויר, זה גן יבנה וסביבותיה. מה אומרים בצבא זה, ונדמה לי שגם גרדים, כאילו רקטות, מה אומרים בצבא, יכולת שיורית?
קודם כל יש להם עדיין יכולת לא גדולה, יכולת מאוד קטנה, גם לכיוון ראשון לציון, גם לכיוון תל אביב, גם לכיוון ירושלים, יש להם עדיין את היכולות האלה. הם ירו חמש טילים כאלה לפני הצהריים לכיוון אזור גן יבנה, אחד נפל סמוך לגן יבנה, אחרים יורטו וחלק נפלו בשטחים פתוחים. בצהל אומרים שיש להם את היכולת הזאת, בצהל אומרים שככל הנראה שברגע שמרגישים שהכוחות מתקרבים לאותם מסגירים, אז לפעמים הם מעדפים מה שנקרא לשגר אותם כדי שאולי יפלו לידי הצבא. ראינו את זה בכמה מקרים, ראינו את זה בסוף השבוע גם לאזור עוטף עזה. ולכן יש להם עדיין את היכולות הזאת, לא הרבה, אבל יש.
טוב, אבי אשכנזי, תודה.
תודה רבה.
תודה לכם, בבקשה.
מחר, החמישה באוגוסט, ימלאו 5 שנים לאריאל ביבס. שלום לג'ימי מילר.
שלום.
שלום לכם, ערב טוב.
ג'ימי הוא בן הדוד של שירי ביבס, האם, שנחטפה לעזה יחד עם אריאל ויחד עם כפיר הקטן. בן כמה אמור להיות כפיר היום, ג'ימי?
כפיר בן שנה וחצי.
קשה אפילו לדבר על זה.
ב-18 לינואר חגגנו לו כאן בכיכר החטופים את יום ההולדת שלו, גיל שנה, והנה הגענו גם ליום הולדת של אריאל, שהוא חוגג יום הולדת 5. וגם נצטרך, לא בדיוק לחגוג לו, אבל לציין לו איזה כאן, בכיכר החטופים, יום הולדת בלעדיו.
ואתמול הייתה הפגנה של אלפים בסדרות שאול המלך, ומול שער בגין, ובעוד מקומות. וממול יש את הדרמה הכמעט קבועה בין ראשי המערכת לבין נתניהו. אלה אומרים שהוא מטרפד, הוא אומר שהם מדליפים. איך אתם מרגישים מול כל הזוועה הזו?
אנחנו היינו רוצים לדעת אם הוא באמת מטרפד את זה, ואם הוא באמת מטרפד את זה, אז המצב מאוד מאוד גרוע, כי לנו נאמרים דברים אחרים. ואם הוא באמת מטרפד, שיבואו, שיגידו לנו את זה, יש מתי חטופים, יש משפחות, השרים יודעים איך להגיע אלינו, כולם יודעים היום איך להגיע אלינו, זה לא בעיה למצוא אותנו, יש, אתה יודע, מספיק, מספיק קשרים, שיבואו, שיגידו לנו, שמה, הוא מטרפד את זה, הוא לא רוצה את זה, שלא נשמע את זה דרך התקשורת. אנחנו רוצים לשמוע את זה באופן ישיר, את המילים האלה, ממי שאומר את הדברים האלה, ואם כן, אנחנו נדע איך לפעול בהתאם.
איך נדע אם הוא מטרפד? אם הוא אומר, אני לא מוכן לצאת מציר פילדלפי, אני לא מוכן לעזוב את הציר שמבטר את רצועת עזה, יש אנשים שיגידו שהוא מתעקש על עניין ביטחוני חשוב, ויש אנשים שיגידו שהוא מטרפד עסקה, הכל בעיני המתבונן פה.
אז אני שואל את עצמי, ונניח שנצא היום מציר פילדלפי, אוקיי, לאיזושהי תקופה מסוימת, מה, אנחנו נהיה כאילו במצב כל כך גרוע? נניח שהיום נצא מעזה לאיזושהי תקופה מסוימת, שגם ככה אנחנו כמעט לא נמצאים שם, והמצב יהיה כל כך גרוע? לא, המצב לא יהיה כל כך גרוע. גם החיילים שלנו צריכים חופש, אנחנו גם צריכים להתחמש, המשפחות רוצות כל כך את החטופים בחזרה בבית, יש שם 115 חטופים, אנחנו רוצים להביא את אלה שנרצחו שם לגבורה, ואלה שעדיין חיים שם לשיקום, את מי שעדיין בקושי מה שנקרא חי על, על הקצה של הפתיל של הנר, אנחנו רוצים להביא אותו פה לשיקום, אז נצא מאז, אז מה יקרה? אנחנו נדע לחזור לשם הרבה יותר חזקים, הרבה יותר מבוססים, אבל עם החטופים שלנו כאן בארץ, ואין דבר יותר חשוב מזה. כרגע פדיון השבועים, זה מה שאנחנו רוצים וצריכים לראות, ואני בטוח שכל העם מאחורינו. אחרי זה נדע להתמודד עם כל הדברים האלה, יש את השיר הזה שמי שמאמין לא מפחד, מי שמאמין לא מפחד, אז אנחנו עם של מאמינים, ואני מצייר לעצמי שאנחנו גם לא צריכים לפחד.
השאלה היא אם אנחנו יותר נזקק אותה, זה לא, כל ברור שהוא דעתו שונה מדעתם של כל העוסקים במלאכה, שהם אנשי מקצוע, הם צריכים לקיים את ההוראות של הדרג המדיני, אני מדבר על ראש המוסד, ראש השבק, רמטכ"ל, ניצן אלון וכל האחרים,
נכון.
והוא, הם חושבים שאנחנו עיקנו בחמאס מכה מצוינת, אין כרגע סכנה מחמאס, כמו שאתה אומר, אפשר לעשות את זה על פילדלפי, גם כשאתה נמצא פיזית זה לא מבטיח לך כלום, צריך לבנות את המכשול.
נכון. וכולי.
השאלה היחידה, לפחות שמטרידה אותי, זה אם פתאום האיש שהעביר את ה-30 מיליון דולר לחודש ומימן את כל הדבר הזה שאנחנו נכון, רואים פה, נכון. האם השיקול שלו הוא ביטחוני, שאז אני יכול, אתה יודע, להתווכח, אבל זה לגיטימי, או שהוא בעצם מפחד שיפילו לו את הממשלה, ואז זה שיקול פוליטי, ואז הרבה פחות לגיטימי. מה אתם חושבים?
מה שאמרת האחרון, שהוא מפחד שיפילו לו את הממשלה. הוא מפחד שבן דביר, והוא מפחד שצמוטריץ' יפרשו מהממשלה בעקבות הדבר הזה. אוקיי? וזה כנראה שמשהו מפחד על הכיסא שלו, והם פחדים על הכיסא שלהם, שהוא לא יצליח בחזרה לעלות לשלוט בעם, בממשלה, בכל מה שקורה כאן. אבל יש לו פה שיקול מוטעה. אני חושב שהוא ירוויח הרבה יותר קרדיט מזה שהוא כן יעשה עסקה, כן יחזיר לפה את החטופים, כן ייתן לעם הזה לנשום קצת בחזרה, אחרי מה שאנחנו נמצאים פה וסובלים פה כבר כל כך הרבה זמן, 10 חודשים, אנחנו חייבים את האורך נשימה הזאת. שתבין שיש פה מעגל שלם של אנשים שלא חזר לחיות, לא חזר לנשום. מה עם כל החיילים? תבין, מה עם כל החיילים? מה עם כל הנשים האלה שהבעלים שלהם נמצאים כבר 10 חודשים במילואים? מה קורה עם כל האנשים האלה? יש דברים שנמצאים מאחורי הווילון שאנחנו לא יודעים. אבל יש הרבה אנשים, חיילים, שנמצאים במצוקה נפשית. יש הרבה משפחות שמתפרקות. יש תעתועים רבים בעקבות המלחמה הזאת, ואנחנו חייבים איכשהו להתייצב.
כשאתה שומע כל ראשי מערכת הביטחון קובעים שאנחנו יכולים לצאת, אני מניח שזה מחזק אותך בעמדתך.
בוודאי שזה מחזק אותך.
ואני לא יכול להשתחרר ממה ששמעתי באוזניים שלי, כשהייתי בוועדת החוץ והביטחון, כל ראשי מערכת הביטחון קובעים מבחינה מקצועית, ההתנתקות מעזה טובה לביטחון. זה שכולם אומרים, מה זה עושה? אולי זה טעות של כולם, אולי זה קונספציה.
אני לא חושב שזאת קונספציה, אם כל כך הרבה אנשים אומרים את זה, וכל כך הרבה אנשים מצביעים שזה מה שצריך לעשות, נראה לי שפשוט זה מה שצריך לעשות. מה שבטוח לא צריך לעשות זה להשאיר 115 חטופים. ומה שבטוח לא צריך לעשות, ואולי הדבר הזה עוד יקרה, זה שהחטופים האלה פשוט ייעלמו שם ויהפכו להיות עוד 115 רון הרדים, אוקיי? ומדינת עזה החדשה תיבנה על הגביעות של אותם אנשים. זה בטוח מה שלא צריך לעשות.
אגב, אריה, זה מעניין, כל השיחה מעניינת. בהקשר להתנתקות, קודם כל היום אני יכול להגיד לך בוודאות, וזה גם פורסם גם אז, שחלק במערכת הביטחון היו כאלה שחשבו שצריך להישאר על פילדלפי, והיו כאלה שחשבו שצריך להישאר בתוחמת הצפונית.
כן, אבל הם לא יזו להגיד את זה.
לא, גם אמרו את זה, אבל לא בוודאות. בסוף כשזה מגיע לכנסת, וזה מגיע עמדת המערכת שאותה קובע הרמטכ"ל, אבל לא זה העניין. העניין הוא שהיום, אז אתה יוצא, ואתה חמאס הוא הריבון. היום, האמירה היא לא שזה טוב או לא טוב. האמירה היא, כרגע הסרנו את הסכנה, יכולים להרשות לעצמנו עכשיו לצאת, אז לא היו חטופים הרי, להחזיר את המערה 15 ולהמשיך, ועל זה מתקיים הוויכוח, והוא לגיטימי, ג'ימי, תודה, ואנחנו מתפללים.
נמצא את הדרך להמשיך, זה בטוח.
אנחנו ממש מתפללים, גם אלה שחושבים שזה מסוכן לצאת כמו אריה, כולנו מתפללים.
אנחנו נמצא את הדרך להמשיך, כי מי שמאמין לא מפחד, אוקיי?
וגם כי אין לנו ברירה.
ובטח לא סמוטריץ' צריך לפחד, ובטח לא בן גביר צריך לפחד. הם מאמינים, נכון? אם הם מאמינים, למה הם מפחדים? נכון, יש פה עולם, יש עניינים, יש דברים, הכל יהיה בסדר.
גם מי שמאמין לא קופץ ממגדל.
בעזרת השם הכל יהיה בסדר.
ג'ימי מילר, תודה.
מה שלא יהיה בסדר, ואם יבנו את עזה החדשה על הגביעות של החטופים שנמצאים שם, כבר כל כך הרבה זמן, 303 יום. אני רוצה לצאת מכאן בעוד קריאה אחת, אוקיי, למאזינים שלכם. מחר בשעה 5 אנחנו מציינים את יום ההולדת של אריאל, אוקיי? אנחנו נצא מכיכר הבימה, אוקיי, בשיירה לעבר כיוון כיכר החטופים, וכאן אנחנו נציין את יום הולדת שלו. אוקיי, יום הולדת מאוד מאוד עצוב, כי הילד שאנחנו חוגגים לא נמצא כאן, אבל אנחנו עדיין מחויבים להזכיר לו ולעולם ולאנשים בארץ שיש שני ילדים שעדיין נמצאים בעזה כבר כל כך הרבה זמן. ועוד אחד חוגג שם יום הולדת.
תודה.
ג'ימי מילר, תודה רבה.
תודה רבה לשניכם על ההקשבה, ושנשמע בשורות טובות.
תודה רבה.
אמן. דיווחי תנועה עם שר פלסנר, פרסומות ונחזור. צביקה מור, שלום.
שלום לך, ערב טוב.
אביו של איתן מור, שחטוף בעזה, פורום תקווה. ומקודם דיברנו עם ג'ימי מילר, שמציג עמדה שבאמת דורשת מנתניהו וממשלתו לעשות את האקסטרה מייל וללכת לעסקה. אתם חושבים אחרת?
נכון, נכון.
מסביר.
קודם כל, הראייה של פורום תקווה היא ראייה שצריך לקחת בחשבון בשחרור של החטופים את זה שיש פה מדינה ויש פה עם ויש פה 9 מיליון ומשהו אזרחים, וגם להם מגיע לחיות בבטחה. ואת ההבטחות שיהיה בסדר ואנחנו נטפל ואנחנו יודעים לטפל, ואת ההבטחות האלה שקיבלנו אחרי אוסלו ואחרי ההתנתקות ואחרי גילת שליט, קשה לנו לקבל עכשיו, במיוחד מאותם אנשים שקשלו בשבעה באוקטובר. ואת כל זה אני אומר אחרי שעוד חשפו היום מנהרה בציר פילדלפי.
וצביקה, מה אתה עונה לאלה שאומרים, תמיד נוכל לחזור לעזה, ההיסטוריה מוכיחה שחזרנו לשם כבר אולי 1,000 פעם. כל פעם אנחנו חוזרים לעזה.
נכון, רק מה, שאף פעם לא היה לנו 7/10 בעזה, ועכשיו, אם אנחנו עכשיו ניכנס להסכם, ותהיינה ערבויות אמריקאיות של הפסקת המלחמה, אז יהיה לנו מאוד קשה. דבר שני, מה זאת אומרת להיכנס לעזה, אם אנחנו לא מתארים לחלוטין את הצפון, ערבוי במחבלים ובמטענים ובמנהרות, אז כמה חיילים אנחנו נצטרך להקריב בסיבוב השני או השלישי? אז יש פה חשבון שצריך לעשות. לכן אני אגיד מה אנחנו אומרים. אנחנו אומרים שמעכשיו מדינת ישראל תיקח אחריות על החטופים, לא מחכים לחמאס, לוחצים את חמאס עד הסוף. חמאס עכשיו נמצא במצב כנראה מאוד קשה, לכן גם הוא מדבר איתנו. דרך אגב, מה שאמרו שהפסיקו את השיחות, עכשיו כמה שבועות בגלל הנייה, מסתבר שזה לא נכון בכלל, אני יודע את זה ממקורות קרובים, כל הזמן יש שיחות. חמאס חייב הפסקת אש כאוויר לנשימה, כדי להתרענן, אנחנו חונקים אותו גם בפילדלפי, וכמובן בציר נצרים בערי, וזה הזמן בדיוק לשים את הרגל על דוושת הגז, וללחוץ הרבה הרבה יותר חזק, עד שחמאס ייכנע.
תראה, אני בניגוד למה שארי אמר, זה לא שאני לא חושב שאומרים שאפשר יהיה לחזור לעזה. אני חושב שהמצב היום הוא שאתה 10 חודשים הנחתת שם את המכה הכי עוצמתית, לדעתי שהנחתת אי פעם על מישהו. השקעת שם 6 אוגדות, 10 חודשים, מאות הרוגים, עשרות אלפי הרוגים בצד ההוא. אין שום ספק שסכנת חמאס, אני לא מדבר על רקטה ספורדית, אלא על 7 באוקטובר ודומיו, הוסרה למשך שנים. האמירה של הצד השני היא שלמדינה זה לא עכשיו, הרי אם נתאר מבית לבית זה עוד 10 שנים, אתה רואה מה קורה ביהודה ושומרון, אנחנו כל ערב ביהודה ושומרון, וחומת מגן התחיל ב-2001, לכן מה שאומר הצד השני זה עכשיו אפשר לעשות פאוזה, ללכת על העסקה, להחזיר את האזרחים שנחטפו ממיטותיהם תוך הפרת העיקרון הבסיסי שעליו קמה מדינת ישראל, ולהמשיך את העבודה, וצינואר לרגע אחד לא לשחרר אותו, גם הוא חייב למות, ולהמשיך את העבודה. עכשיו כניסות ויציאות, אמרו החבר'ה שהיו בח'אן יונס לפני כמה ימים, לקח לנו בפעם הקודמת 1.5 חודש, עכשיו הגענו ב-20 דקות.
כן. אז בוא נניח שאכן כך. עדיין, הדרישה היא ממני להסכים לעסקה שבה הבן שלי ספק גדול מאוד אם הוא חוזר. כי הנחת המוצא היא שחמאס ירצה לשמור לעצמו חטופים, והבן שלי נמצא בתחתית הרשימה. עכשיו אני שואל שאלה כזאת. מדינת ישראל שחותמת על הסכם ומתחייבת, היא תעמוד בהסכם הזה, בגלל שהיא אמינה, וגם בגלל שהיא חנונית. אז אם אנחנו מתחייבים שאנחנו מפסיקים את המלחמה ויוצאים, אז אנחנו משלמים במזומן. למה שנקבל צ'קים דחויים מהחמאס? למה לא, העסקה לא מדוברת על כולם בפעם אחת, ואנחנו יוצאים, וזה הכל.
אז אתה מדבר עכשיו רזולוציה, אתה מדבר עכשיו פרוצדורה, אתה, יש לך בן...
מדבר עיקרון.
לא, אבל בסדר, אז אפשר לבקש, הרי בסוף הסיפור של 3 חודשים, הרי יש 30 או 40 יום הפסקה משלב לשלב, והמטרה היא לעשות את 3 השלבים. עכשיו, יכול ראש ממשלת ישראל לסגור בשקט עם הנשיא האמריקאי, שאין שום סיום מלחמה, יש הפסקה במלחמה, הרי ברגע שהם יורים רקטה אחת וזה יקרה אפילו תוך כדי, יש לך קפצון אחד, יש לך גם המטלה, ואתה גם לא צריך המטלה.
כמה פעמים שמענו את המשפט.
כן, הרי, אבל אף פעם לא עברנו את השבעה באוקטובר, אנשים פה החליפו דיסקט. אני מזכיר לך, מי שעשה, מי ששחררת גלעד שליט, הרגע זה הוזכר על ידי צביקה, זה בנימין נתניהו, אז כולנו שינינו פאזה.
אני יודע, אבל אי אפשר לשמוע את ברגע שהם יירו, אי אפשר לשמוע את זה,
קודם כל אפשר.
שזאת הבטחה חלולה. אין דבר כזה, זה תמיד תלוי נסיבות. יש חג, האמריקאים לוחצים, לא לוחצים, יש... זה לא קורה, זה פשוט לא קרה.
זה קורה, וזה קרה, אז זה קורה ביהודה ושומרון כל יום. כל יום זה קורה ביהודה ושומרון.
בן, הם יקידו לך, זה לא אנחנו, זה הג'יהאד האיסלאמי.
חבר'ה, האירוע הזה הסתיים. עברנו פה קטסטרופה שלא עברנו בחיים. יגידו, לא יגידו, זה נגמר. אפילו שמאלנים מושבעים, וזה לא אני לא שמאלן, יגידו לכם זה נגמר. אפשר לסגור סגירה כזו שקטה עם הנשיא, אני מאמין שזה בכלל מובן מאליו. אנחנו לא הולכים, הרי אנחנו נכנסים לעזה, יש לנו הסכמים שם, יש לנו את כל האוסלו, שום דבר לא בוטל, ועדיין כל יום, כולל אתמול או שלשום, טול קרם, בום, אין ברירה. ואני פחות אריה, אתה אומר אי אפשר לשמוע? לי קשה מאוד לשמוע את זה שלקבור 115 איש, שחלקם בחיים, עד שנחליט שסיימנו את המלחמה בטרור.
גם אי אפשר לשמוע שמשחררים 18, ובעצם,
בדיוק,
בעצם, בדיוק. מבטרים על השאר, את זה אתם יודעים שמבטרים על השאר.
חליל, אי אפשר לשמוע את זה. אני לא מוכן לוותר על אף אחד.
גם אני.
אם יש 3 שלבים, אז למה אני אוותר על השאר?
אם יש לי ביטחון,
כי נתת כל מה שהם רצו.
אני אגיד, יש חשש כבד מאוד שלא מגיע רק ממני, שחמאס ימתח אותנו מהרבה הרבה מאוד זמן בין השלב השני לשלישי. וזה אחרי שאנחנו בינתיים בשלב הראשון כבר ויתרנו על איזה נכסים אסטרטגיים. אז אתה מבין, שוב נאבד מההרתעה שלנו, עכשיו ערב המלחמה בלבנון, ומה שקורה בטול קרם
אני לא חושב שאפשר לוותר על ההרתעה שלנו, אחרי שפרקנו את עזה לגורמים, ודפקנו 2 ארכי מחבלים בבירות ובטהרן. אני חושב שבקטע הזה אנחנו די בסדר, לשם שינוי אחרי 200 שנות רפיסות והחלה, אבל לתחושתי אני לא הולך לשכנע אתכם. נכון, אריה?
אותי לא.
וגם צביקה לא. כן, צביקה, משפט סיום.
אני אגיד לך מה, הציפייה שלי מממשלת ישראל, ממדינת ישראל, שאני חושב שהיא מעצמה, היא בכלל לא לשאת ולתת עם חמאס, אלא להציב אולטימטום לחמאס, למצוא את הדרך להציב אולטימטום לחמאס. אנחנו לא שווי ערך שעושים מסע ומתן. אנחנו פה החזקים, אנחנו גם הצודקים.
חשבנו שאנחנו מעצמה גם בשבעה באוקטובר.
הנה המשפט האחרון. כדי שאיתן יהיה החטוף האחרון, כדי שלא תצטרך לראיין יותר הורים של חטופים לעולם.
הלוואי, אני רק מזכיר לך שהיינו מעצמה גם ב-7 באוקטובר, ואם אנחנו כזאת מעצמה, אז אנחנו יכולים להרשות לעצמנו להשקיע כמה אנרגיות בלשחרר את האנשים שלנו, אבל כמו שאמרתי, אני בדעה הזו ואתם בדעה אחרת, וזה המצב, ואנחנו משלימים איתו ומאחלים לך, צביקה, שאף על פי כן ולמרות הכל, איתן יחזור מה יותר מהר, חי, בריא, שלם.
תודה
רבה, אמן.
תודה רבה.
אמן.
תודה לכם, כל טוב.
פרסומות. מיני אשכנזי כתב משפט של וואלה, שלום.
ערב טוב.
ערב טוב לשניכם.
בג"ץ דן הבוקר ברכב של 3 שופטים בעתירת הרשות הפלסטינית נגד החוק לפיצוי קורבנות הטרור שחוקקנו. הייתה מהומה, אנשים הגיעו ואמרו בושה על עצם קיום הדיון. אגב, אני מבין שמה שהשופטים אמרו, הם הולכים לזרוק אותם, אבל על זה שהם קיימו את הדיון, זו המהומה.
זאת המהומה בעצם, על עצם כך שהדיון התקיים, אבל אני רוצה להגיד לכם עוד משהו. משהו שקרה היום בדיון בבג"ץ בחיים אני לא ראיתי, הרי מה קורה בדרך כלל בדיון בבג"ץ? העותרים הם אלה שפותחים, מדברים, מעלים את הטיעונים שלהם בעל פה, ואחר כך המדינה היא זאת שמתגוננת. והיום השופט עמית תקל על המדינה ואמר, עזבו, אני לא צריך שאתה... זה כבר שכנעתם אותי בכתב. זה בעצם הוא זרק רמז מאוד 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 הווה לרשות הפלסטינית, והוא הקשה עליהם גם לאורך כל הדיון. אם אני לא צריך לשמוע בעל פה את התלונים של המדינה, המשמעות היא שהמדינה שכנעה אותי ואין לי שום שאלות כלפיה, ולכן סביר להניח, אני מאמין שעוד הערב העתירה הזאת תידחה, ואני גם משער שהרשות הפלסטינית תחטוף שם הוצאות.
הם יעמדו בזה, הם איכשהו יעמדו בהוצאות האלה. אבל הטענה היא, מה פתאום בכלל נותנים להם לדבר? למה יש להם זכות עמידה? מחר ייתנו גם לחמאס, הלא נתנו לדיראני בשעתו, לעתור. איפה בגץ ישים את הגבול על מי הוא דוחה על הסף ואת מי הוא שומע?
טוב, אז אני עשיתי שיעורי בית לקראת השיחה שלנו, ופתחתי באמת את העתירה.
הגיע הזמן באמת, תודה רבה, כן, תמשיך.
את העתירה האחרונה, תודה רבה בן על הדבר הזה.
בבקשה.
בקיצור, פתחתי את העתירה האחרונה, וראיתי שבאמת שופטי בית המשפט העליון הם בכוונה כל פעם מדלגים מעל הדבר הזה, ולא דנים בנושא הזה לגופו של דבר, ופה זאת פרשנות שלי, המשמעות לדעתי שהם נותנים לרשות הפלסטינית להופיע, ובעצם לא נותנים את המידע הזה, כנראה בגלל הג. כנראה לא להחמיר את מצבנו רק כבר ככה בפני הטריבונל הזה.
כי בסוף, תקן אותי אם אני טועה, בסוף מי שלא יכול להופיע פה, יעתור לטריבונל בינלאומי כלשהו.
זה בדיוק מה שאני רוצה
לתת. זה לא ימלא מהם לעתור להאג. הם פנו להאג.
אריה, שמה שלי, הם יעתרו להאג, אבל אז יתברר שהם עברו דרך בגץ. ואז אג תגיד, כל עוד אנחנו עוד מאמינים בבגץ הישראלי, אנחנו מיותרים פה, זה כל האירוע.
זה יחריף את מצבנו, כי זה נכון שמצבנו, אריה, זה נכון שמצבנו בהאג גרוע מאוד, אין פה מה ליפות את זה ואין פה מה להתייפשף, אבל המצב יכול להיות עוד יותר גרוע, בסדר? ואם אתה בא להאג ואתה אומר, חבר'ה, בבית המשפט העליון התקיים דיון בעתירה שהגישה הרשות הפלסטינית בתאריך כך וכך, אז כן, זה עוזר, זאת עובדה, זה עוזר.
בקיצור, אז אתה מצפה לזה אגב, מה הם רוצים? פשוט לבטל את החקיקה?
רוצים לבטל את החוקים, כן, כן, שני חוקים אגב.
מה אגב אומרים החוקים האלה בחצי משפט?
שנפגעי טרור יכולים לגבות מהרשות הפלסטינית פיצויים, וגם שישראל יכולה לקזז מהמיסים שהיא גובה חלק מהדבר הזה ולהעביר אותם לנפגעי הטרור. באמת במשפט אחד, היועצת המשפטית הממשלה נתנה שם עמדה שאני בחיים לא ראיתי אותה, עמדה מאוד מאוד חריפה, שהיא אמרה, הרשות הפלסטינית תומכת טרור, מתגמלת טרור,
יפה.
בשפה משפטית, ויש, מבחינת היועצת, בכלל לא היה צריך לקיים את הדיון הזה.
בני אשכנזי, תודה.
תודה ביי. רבה לך.
אורחים ופיקים, אסף נבו ושר פלסנר, חי על שידור שקד וולפין, אורחי הדיגיטל דוד זבולוני, אסף חרמוני ואליעזר בן יהודה, חנו ספורט עם קופן ופרימו. ראית מדליות?
ראיתי מדליות.
זה מרגש.
חלק מהאנשים, אם היו באים מולי המדליונרים האלה, הייתי עובר למדרכה השנייה.
אני הייתי מחבק אותם, בעיקר את הג'ודוקאיות המדהימות האלה, ודולגופיאט, שהוא כמו הבן שלנו, של כולנו. יאללה, נתראה לך.
הוא עף באוויר כמו ציפור.
דברים כאלה.